כל חי אונליין, 93fm.co.il.
מתוך דברי רבי אברהם מסוכותשוב, על פרשת השבוע, פרשת וערה. בכל הגלויות היו בני ישראל מפוזרים ומפורדים במקומות שונים. רק בגלות מצרים היו כולם במקום אחד, בגושן. ומדוע? כי כל הגלויות באו אחרי מתן תורה, והתורה מאחדת ומאגדת את בני ישראל בכל מקומות מושבותם. אבל גלות מצרים הייתה לפני מתן תורה, ואילו היו מפוזרים במקומות שונים, לא הייתה להם תקומה, חס ושלום. כי הם חיינו ואורך ימינו, והם נהגי יומם ולילה, ואהבתך אל תסיר ממנו לעולמים. שלום לכם, בוקר טוב, יום חמישי, כ"ד בטבת, תשע"ה, 15 בינואר 2015, באולפן ידידיה מאיר, עם מוטי גופר הטכנאי, ועם הכותרות, מפלגת העבודה, מציגה נבחרת חדשה ושמאלנית במיוחד, בשעות הקרובות יפורסמו גם, יתפרסמו תוצאות הפריימריז בבית היהודי. משה כחלון מציג את עצמו בצד שמאל של המפה הפוליטית ומדבר בעד תחבורה ציבורית בשבת ועוד סוגיות, מפתיע בעמדה שלו החדשה בקמפיין. הבוקר מתחלף נשיא בית המשפט העליון אשר גרוניס ותחליף אותו מרים נאור, שממש לא מגיע מבית המדרש, מבית גידול לפחות, ממשפחה ששייכת למחוזות הקלאסיים שמהם מגיעים שופטי בית המשפט העליון. התלמידים שווים היום ללימודים אחרי שביתה בת יום אחד שירגנו, והרב הנערץ של כפר חבד, הרב אשכנזי, נפטר בפתאומיות, נדבר על כך בהרחבה בפתח השעה השנייה, בדבר ההתעוררות, הלווייתו תצא הבוקר בעשר מכפר חבד. חבריו של יואב חטב, השם יקום דמם, בפריז, הוא נרצח בפריז, והם שלחו לתוכנית שלנו שיר שבו הוא שר וביקשו להשמיע אותו, וגם את זה נעשה בהמשך. אבל נפתח בפוליטיקה, כאמור, מפלגת העבודה לוקחת צעד גדול שמאלה. הנה הפרטים, נתחיל בנאום של בוז'י הרצוג שאמר אתמול, זהו ערב של מהפך, תסתכלו מי עומד מאחוריי, זאת ההנהגה הבאה של מדינת ישראל, זו נבחרת דינמית, עתירת עשייה וניסיון, חדורת אמונה, רגישות ונחישות שלא זכורה לי שנים רבות במפלגת העבודה. כך הוא אמר בכנס בקיבוץ שפעים שבו עלו לבמה כל נבחרי הפריימריז מטעם המחנה הציוני לכנסת. הרצוג לא התייחס ישירות לביקורת על הרכב המפלגה שלו שנשמע מהליכוד ומהבית היהודי, אבל הכריז שהוא הולך לתקן את הליקויים שהשאיר נתניהו. הנבחרת כוללת את כלל המגזרים, נבחרת נקיית כפיים, רעבה לשינויים שמחכה להסתער ביחד על המצוקות ולהביא להם פתרונות. יושב ראש העבודה החמיא לשותפה שלו מהתנועה ציפי לבני ותלה בייחוד את התקווה החדשה לשינוי. עד לא מזמן התייחסו אליי ולעבודה ברצינות כשעזנו להגיד מהפך. היום אני מבטיח לכם שכולם כבר הפנימו, המהפך התלקח בלבבות האזרחים, בקרבם של כל סוכני התקווה והשינוי שנואשו מהשלטון אבל לא ויתרו על ההזדמנות לשינוי. כך אמר יצחק הרצוג. רשימת העבודה מעודכנת אחרי ספירה סופית של הקולות, יצחק הרצוג במקום הראשון, ציפי לבני במקום השני, הנבחרת הראשונה בפריימריז שלי יחימוביץ', סתיו שפיר ואיציק שמולי במקומות הרביעי והחמישי, שני הצעירים הללו, עומר בר-לב, חיליק בר, מזכ"ל המפלגה, אמיר פרץ, אחר כך מרב מיכאלי, איתן כבל, במקום ה-11 יהיה מועמד משוריין של יושב ראש המפלגה, אחר כך הראל מרגלית, מיקי רוזנטל, רויטל סוואד, דני עטר, שוב מקום ששמור משוריין, הפעם לתנועה, ואז זוהר בעלול, איתן ברושי, מיכל בירן ונחמן שי. וכאמור התגובות מהצד הימני לא יחרו להגיע עם פרסום התוצאות בפריימריז. בימין הגיבו, הליכוד אמר זו רשימת שמאל קיצונית, מפלגת העבודה בחרה רשימת שמאל קיצונית שתסכן את ביטחון המדינה, זו רשימת שמאל מובהקת, חסרת ניסיון, אנטי דתית וללא נציגי עולים חדשים. אזרחי ישראל צריכים לבחור מי ישמור בנחישות על ביטחונם של ילדינו ועל חוסנה של ישראל מול האיומים והאתגרים הניצבים בפנינו. ממשלת שמאל של ציפי בוז'י, סתיו שפיר וזוהיר בעלול, או ממשלת ליכוד חזקה, אחראית ומנוסה, בראשות ראש הממשלה בנימין נתניהו. תתרגלו למשפטים האלה, כי נשמע אותם הרבה עד הבחירות, ממשלת שמאל של ציפי בוז'י, סתיו וזוהר בעלול. אופיר אקוניס אמר, סגן השר אופיר אקוניס אמר, שהוסרה המסכה מעל פניה של העבודה, נבחרה רשימה שמייצגת את תפיסות השמאל הקיצוני ביותר, הן בעניין הכלכלי-חברתי והן בתפיסות מדיניות, תמיכה בהעלאות מיסים מצד אחד ונסיגה לקווי 67 מצד שני, הם ביטוי לתפיסות מיושנות ומסוכנות שמאחוריהם עומדים נבחרים חסרי ניסיון ממשי בניהול ענייני המדינה. מירי רגב אמרה, אני מברכת את מתמודדות ומתמודדי העבודה שנבחרו בפריימריז של מפלגת העבודה. רשימת העבודה היא רשימה תל אביבית, חסרת ניסיון, אנטי-ציונית, אנטי-דתית, שמביאה לידי ביטוי את עמדת השמאל הקיצוני. רשימת העבודה רק מחזקת את הליכוד, מחדדת את ההבדלים ומבהירה לציבור, ציבור הבוחרים, את ההבדל במפלגת שמאל קיצוני לבין הליכוד הציוני לאומי. עם כל הכבוד לנבחרי העבודה, לא הייתי רוצה לראות אותם בהנהגת המדינה. במפלגת יחד של אלי ישי אמרו שמדובר בהוכחה ניצחת לצורך במפלגה חברתית אמיתית בימין שתעמוד לצד נתניהו. רק יחד בראשות אלי ישי תוכל להגן גם על החלשים וגם על ארץ ישראל. ובבית היהודי אמרו, העבודה בעיניים הסתיימה. הבוקר מפלגת העבודה בחרה רשימה פוסט-ציונית שסתמה את הגולל על שאיפותיה להיות מפלגת שלטון, מתומכי משט המרמרה דרך חברי הקרן החדשה לישראל שתומכים בביטול חוק השבות, ועד מועמדים שהודיעו שהם מתביישים בהמנון המדינה. אבות התנועה מתהפכים בקברם. ובבית היהודי לא הסתפקו רק בתגובה הרשמית. כמה שעות אחרי פרסום התוצאות הרשמיות של הפריימריז במפלגת העבודה, יצאו שם בקמפיין, ממש קמפיין חדש ואגרסיבי, נגד המועמדים החדשים של העבודה. המסר שבחרו להתרכז בבית היהודי הוא שמפלגת העבודה היא מפלגה אנטי-ציונית. בקרוזים ובשלטי החוצות שיופצו בקרוב בכל הארץ מובאים ציטוטים נבחרים של המועמדים, מובאים יושב ראש המפלגה הרצוג, חברות הכנסת סתיו שפיר ומרב מיכאלי, והמועמד החדש זוהר בעלול, כשברקע צבעי שחור ואדום ושימוש בסיסמת הבחירות של העבודה, משהו חדש מתחיל. קשה לפספס את המסר שרוצים בבית היהודי להעביר במתקפה על מפלגת העבודה. שנבין, משהו חדש מתחיל, זו סיסמת הבית היהודי המוכרת והידועה, אבל בקמפיין החדש של הבית היהודי נגד מפלגת העבודה, אז משהו חדש מתחיל, המילה חדש עם הלוגו של תנועת חדש בעברית ובערבית. ואז ציטוטים, למשל סתיו שפיר שאומרת שהתקווה הוא שיר גזעני בעיניה, מקום 4 במפלגת העבודה, או מקום 17 במפלגת העבודה זוהיר בעלול, שאומר הזהות הפלסטינית שלנו חזקה מזו הישראלית. זה גם ציטוט שמופיע בקמפיין. חיים שיין כותב הבוקר בישראל היום שמיד עם פרסום תוצאות הפריימריז במפלגת העבודה, פרשני התקשורת המגויסת לקמפיין רק לא ביבי מתמוגגים ומתרוננים. לרגע היה אפשר לחשוב שלרשימת מועמדי העבודה נבחרו גדולי האומה. למרות התלהמות התקשורת, לא ראיתי אזרחים קופצים בצהלות גיל לבריכת המים שבחיכר רבין. רוב הישראלים מפנים מוחיש מהר שמדובר ברשימה חביבה שיכולה להנהיג תנועת מחאה, אבל לא את מדינת ישראל בסבך האתגרים החיצוניים והפנימיים שעומדים בפניה. המדינה יקרה לכולם, וראוי שלא להפקיד את ההנהגה בידי נהגים חדשים, חסרי ניסיון מדיני וביטחוני. בשער עמוד האינטרנט של מפלגת העבודה מצויה תמונתו של דוד בן גוריון, מאבות המייסדים של המדינה, מנהיג שהקדיש את חייו להגשמת חזון ציוני גדול, חזון שעדיין דורש מסירות נפש, אמונה וגדלות רוח. אתמול ראיתי דמעה יורדת על לחיו כשגילה שהמפלגה שאותה הקים ותרמה תרומה אדירה למימוש החזון הציוני שינתה את פניה והופכת להיות מפלגה פוסט-ציונית בעליל. בשדה בוקר, מסמליה המובהקים של ההתיישבות והאקטיביזם הציוני, שם בשדה בוקר, האדמה רעדה, בהצבעה אחת חלפה ועברה מפלגת העבודה, היא עברה, פשוט עברה מהעולם תקוות הדורות. סתיו שפיר מהמנצחות הגדולות בבחירות טענה בלעד שהמנון התקווה ביטוי לחמיית היהודים לחזור הביתה הוא גזעני. כמובן תדרוש לשנות את ההמנון ולהתאים אותו לדרישות אבו מאזן, המנון שישווה את שיבת היהודים לארצם עם זכות השיבה של הפלסטינים למתחם שחמוניס, כלומר לאזור רמת אביב. מרב מיכאלי מהדוברות הבולטות במפלגה קרא לאמהות לא לשלוח את ילדיהם לשרת בצהל מכיוון שהוא צבא הכיבוש. לא ברור לי מי לדעתה יגן עליה ועל חבריה בבתי הקפה של הנמל הישן בתל אביב. ברוב צביעות היא כנראה מצפה שצעירי הימין יעשו זאת למענה. בטוחני שיש רבים בין חבריה שכבר שמעו בקולה וויתרו על השירות הצבאי. זוהיר בעלול שנבחר חדש ומוכר טען שמדינת ישראל יש בה תסמיני אפרטייד, טענה שהומצא על ידי גדולי שונאינו בכל העולם. חלומו הגדול הוא לראות קואליציה של מפלגת העבודה, מרץ והמפלגות הערביות. מאחר שתיקי החוץ והאוצר כבר הובטחו בממשלת הצללים שמקים הרצוג, ייתכן שאחמד טיבי ימונה לשר ביטחון, והגדילה לעשות מועמדת חדשה ברשימה, וטוב שיש בה נשים רבות, שהסבירה שציפי לבני מייצגת את האגף הציוני, מכיוון שהיא מגיעה מבית ביתרי, תמיד יש לברך על חוש ההומור של נבחרי ציבור. רשימת מפלגת העבודה אינה מסכנת את הימין, היא מתחרה מול מרץ על קולות השמאל הקיצוני, מי שרצה בבחירות הקרובות שני גושים יקבל אותם, גוש שמאל קיצוני שיתפקד כתנועת מחאה, וגוש ימין גדול ואחראי שירכיב את הממשלה הבאה. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות ראשונה אחריה, לפריימריז לא במפלגת העבודה, אלא בבית היהודי, התוצאות שיפורסמו הבוקר.
עכשיו איתכם, התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
אפס שלוש, חמש שבע שמונה, חמש חמש ארבע אחת, זה המספר לתגובותיכם על מה שנאמר או יאמר. אתם יכולים, יאמר כאן, אתם יכולים גם ליצור קשר דרך אתר כל חי, שם תוכלו למצוא הקלטות של התוכניות ושל הפינות כאן. עכשיו 7:26.
מלאכי אשר רייס מלאכי אל יוין ממלך מלכי המלוכים הקודש ברוך הוא אוי שולוי מלאכי מלאכי אשר רייס מלאכי אל יוין ממלך מלכי המלוכים הקודש ברוך הוא איי 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 שולוי מלאכי מלאכי אשר רייס מלאכי שלום מלאכי השלום מלאכי אל יוין ממלך מלכי המלוכים הקדוש ברוך
אנדי ורדיגר שר את השיר הזה שהלחין הרב עקיבא אמניק ואיבד מונה רוזנבלום. עכשיו 7:32, פריימריז בבית היהודי. זה קרה אתמול בכל רחבי הארץ. כמעט ההצבעה עמדה על 57%. אגב, אני חשבתי עם כל האווירה והקמפיינים וזה והרוח הגדולה שיהיה אחוזים של... שיהיה 100% הצבעה, אולי למעלה מזה, אבל לא, רק 57%. ומתחילות להגיע תוצאות ראשוניות, לפי אתר כיפה, יושב ראש הבית היהודי, נפתלי בנט, לא הובס, הוא יעמוד בראש המפלגה, זוכה למעלה מ-90%, והוא יהיה גם בקדנציה הבאה. כן, דרמה גדולה לא הייתה פה, ובמקום הראשון כרגע, שוב, לפי ספירה ראשונית, יושבת ראש עשייה הילד שקד, ואחריה, קרב צמוד בין חברי כנסת מכהנים, ניסן סלומיאנסקי, אבי וורצמן, אורי אורבך, הרב אלי בן דהן, והמועמד רונן שובל. לא מעט מהמועמדים בשעות אלה כוססים אצבעות, לא יודעים מה יעלה בגורלם, האם הם יוצבו במקומות ריאליים. לחבר הכנסת מוטי יוגב יש כרגע סיבה לדאגה, כי הוא כנראה נדחק למטה לפי הספירה הראשונית הזאת. כאמור, 57% ממתפקדי הבית היהודי השתתפו אתמול בהצבעה, בקלפיות שנסגרו בשעה 10 בבוקר, והקולות נספרים גם בשעות אלה בידי חברי ועדת הבחירות של הבית היהודי במלון קראון פלאזה בירושלים, שם נמצא מתחם הקלפיות המרכזי. התוצאות הסופיות יגיעו בשעה 11 בבוקר, עוד כמה שעות. סך הכל יום הבחירות עבר כסדרו, למעט אירועים נקודתיים. הקלפיות עבדו באופן סדיר ורציף לאורך כל שעות פעולתם. עכשיו, שאנחנו מדברים על הפריימריז והכסף הרב שהוציאו המועמדים ו... כאילו יש איזו אווירה שיכולים להיכנס לכנסת, הרי הסקרים צופים עלייה גדולה לבית היהודי, אבל בואו נתבונן רגע ברשימה, נלמד אותה רק לרגע כדי להבין מה הסיכויים של כל אותם עשרות שהתמודדו בפריימריז. אז במקום הראשון זה היושב ראש נפתלי בנט, אחר כך אורי אריאל, מקום שלישי פנוי למקום למשוריין, מועמד משוריין של היושב ראש, מקום רביעי צריכה להיות שם אישה, מקום חמישי פתוח, הנה זה רלוונטי הפריימריז, מקום שישי, שוב שריון של היושב ראש, מקום שביעי פתוח, מקום שמיני אישה משוריינת, מקום תשיעי בצלאל סמוטריץ' מתקומה, מקום עשירי מועמד של מרכז המפלגה, מקום 11, שוב שריון של היושב ראש, מקום 12, אישה תשובץ שם, מקום 13 פתוח, 14 אורית סטרוק, שוב מתקומה, מקום 15 פתוח, 16 שריון של היושב ראש, מקום 17 אישה, ומקום 18 זבולון קלפה מתקומה, למרות שלפי הסקרים זה כבר נכנס לאזורים הלא ריאליים, אבל מכל מקום, גם למקום ה-19 ולמקום ה-20 אפשר להיכנס באמצעות הפריימריז. אינון מגע לפי הערכות ישוריין למקום השלישי. בקיצור, אחרי כל הבלגן ובזבוז לא יודע אם זה בזבוז, זה עניין של תפיסת עולם של המתמודדים, חושבים כנראה שזה מאוד חשוב, אבל הפריימריז לא כל כך דרמטיים לגבי מספר האנשים שיגיעו מהבחירות הללו של מתפקדי המפלגה. עקיבא נוביק כותב שהעיתונאי עקיבא נוביק, לא רבים שואלים אותי לאחרונה מה גורם לאדם רציני לרוץ בפריימריז שאין לו בהם שום סיכוי. אז הוא אומר, זה פשוט כמו תוכנית כזאת של הגשמת חלומות, הייתה פעם תוכנית כזאת, חלום עליכם, שהוא זכיתמן מגשים חלומות של ילדים, מגשים להם אותם. אז כמה אנשים בציונות הדתית חיים כבר חודשיים בפרק של התוכנית חלום עליכם, בזמן שאנחנו מתפלפלים ודשים בסיכוי שלהם להשיג את המטרה, הם כבר משיגים אותה, פתאום מותר להם ללכת בחליפה ולהגיב בשם הציונות הדתית על כל דבר שקורה, פתאום יש להם דובר ומטה ומתנדבים ויועץ אסטרטגי, פתאום הם יכולים לשלוח מכתב נזעם ליועץ המשפטי לממשלה בדרישה שיחקור ומיד את חנין זועבי, פתאום כל הארץ שומעת כמה בנט מחזיק מהם, פתאום הם פופולריים בבית הכנסת יותר אפילו ממחלק הסוכריות, וכל המתפללים משננים את הביוגרפיה שלהם. הוא כותב, רובם הפרק שמופיע בביוגרפיה, 90% הם היו רב סרן בשריון. אז אחרי כל זה, למי אכפת כמה קולות הם יקבלו היום בקלפי? הם מבחינתם בחודשים האחרונים כבר נבחרו. כך הוא רואה זאת ההבחנה הנפשית שלו. אגב, מי שלא השתתף בפריימריז, בהצבעה, אלו אנשים מתפקדים לבית היהודי, ששייכים לבית המדרש של הר המור, של הרב טאו, לפי דיווחים, לפי הדיווח של חנן גרינווד באתר כיפה, באופן כמעט חסר תקדים, הרב צבי טאו יצא באופן גלוי נגד הבית היהודי, והבהיר לתלמידי ולבוגרי הר המור שלא, אין לקחת חלק בפריימריז של המפלגה. במסרון שהופץ אתמול, הוא הבהיר ש... זה מסרון שהופץ בידי מקורב לרב, שהוא ידוע כמי שמפיץ את תורתו, זאת אומרת זה אמיתי, זה לא סתם איזה משהו שעובר מפה לאוזן ולא ברור אם זה נכון או לא נכון, כמו חתונה בחינם באולם חתונות באיזה תאריך מסוים. אז ידנו לא תהיה במעל הזה, כך נכתב במסרון שבו הובהר שאין לקחת שום חלק בבחירות, מכיוון שכל חברי הבית היהודי הם פסולים. הוא התייחס גם לחרדלים שמופיעים ברשימה, והעביר שמבחינתו זה חמור יותר מהמועמדים הליברליים. הדתיים יותר מרגישים שהם יכולים יותר לחלל את הקודש ומוסיפים חטא על פשע. שוב אני מדגיש, מכיוון שהרב טאו נוהג לפרסם את דעותיו לא במסרונים אלא בחוברות ארוכות ומפורטות, שאני פשוט מצטט כאן ידיעה שמופיעה באתר כיפה, ולפיה הוא אמר לא לקחת שום חלק בפריימריז בבית היהודי ולא לתמוך במועמד כזה ולא במועמד אחר. אם נחזור רגע לפריימריז במפלגת העבודה, אתם יודעים שהיום מן הסתם שתתפרסם הרשימה ב-11 בבוקר של הנבחרים בבית היהודי, לא משנה מי יבחר שם, אז נשמע כמה הרשימה הזאת קיצונית וימנית ולא יודע, נעצרה על ידי השבק, זה מה שנשמע היום בתקשורת בטוח. לעומת זאת, מפלגת העבודה, שבאמת נבחרה שם רשימה מאוד קיצונית, פחות נשמע, זו נבחרת צעירה, עם הרבה נשים וצעירים ורוח חדשה וכולי וכולי. טוב, כי בתקשורת יש יותר מצביעים של מפלגת העבודה מאשר של הבית היהודי. עמית סגל כותב שהיו ימים שרשימות הליכוד והעבודה היו כמו תאומים סיאמים. חבורה של כמה עשרות גברים, אשכנזים, חילוניים, בגיל העמידה, לרוב עם דרגות במילואים על הכתפיים וסדר יום מדיני אבש. זה נגמר. ברשימת הליכוד יש קבוצה אידיאולוגית, ימנית, מסיבית ומשמעותית. זאב אלקין, יריב לוין, מירי רגב, יולי אדלשטיין, וברשימת מפלגת העבודה שנבחרה אתמול, יש חבורה צעירה, נשית, שמאלנית מאוד בנושאים כלכליים ויונית מבחינה מדינית. אין שם אף גנרל. שתי המפלגות הגדולות החליטו להתנהג כמו קניבליות ולאכול את השותפים שלהם למחנה. נתניהו נכנס חזיתית באבו מאזן וקורא למצביעי הבית היהודי להצטרף אליו. מול כל השמאל, והעבודה עם בהלול, סתיו שפיר ויוסי יונה, תנגן חזק מאוד על מצביעי מרץ שנמצאת בבעיה. ליכודניקים כמו מירי רגב ודני דנון התקשו מאוד אחרי הבחירות לשבת בממשלה שהרצוג הוא ראש ממשלה ברוטציה או שר חוץ ולבני שרת משפטים. מצד שני קשה לראות את השרה שלי יחימוביץ' בממשלת סירוגין עם הליכוד או בממשלת אחדות, שלא לדבר על ישיבה עם ליברמן או בנט. בקיצור, אפשר להיות מרוצים מהפריימריז בשתי המפלגות הגדולות. המצביעים יצטרכו לבחור בין שתי אלטרנטיבות מחודדות. מי היה מאמין שמאוסף שברי המפלגות וסיעות האגו שהתייצב כאן למרוץ, עוד נראה כאן מרוץ ראש בראש במספרים גבוהים יחסית, אז יש למה לצפות. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות, ואחריה אתם כבר יודעים מה.
עכשיו איתכם, התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
חזרנו, יום חמישי, 7:47 בדיוק, זמן כאיך סוף.
Oh, yeah, 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 yeah.
המוזיקאי סוף נועם שבת, חותם לנו את השעה לפני האחרונה של התעוררות, מוטי קופפר היה הטכנאי. את השעה השנייה נפתח בדבר התעוררות של הרב מרדכי אשכנזי, הרב של כפר חב"ד שנפטר אתמול באופן מפתיע, ונדבר על דמותו ועוד עניינים הכל, אחרי מהדורת החדשות הכי יהודית בעולם. וזה דבר ההתעוררות שלנו לבוקר זה, מתוך המאמר האחרון שכתב הרב מרדכי אשכנזי, רבה של כפר חב"ד, שנפטר אתמול במפתיע. שיטת רבינו הזקן בתניא היא אשר כל יהודי צריך להיות בדרגת בינוני. ומהות הבינוני מבאר רבינו שיש לו יצר הרע העומד בתוקפו, ומתאווה תאווה לתאוות עולם הזה ותענוגיו, ומסית את הבינוני לעבור עבירה, אבל הבינוני אינו שומע על היצר הרע, ואינו שייך לעבור עבירה בפועל ממש, במעשה, דיבור ואפילו במחשבה, אלא מושל ברוח תאוותו שבליבו, שלא למלות משאלות ליבו במעשה, דיבור ומחשבה, ולהסיח דעתו לגמרי מתאוות ליבו, אלא הפך לגמרי, ובפרט אל צד הקדושה. ומיד כשעולה במוחו עירורי עבירה, כתוב בתניא שדוחהו בשתי ידיים ומסיח דעתו מיד שנזכר שהוא ירהו רע, ואינו מקבלו ברצון, אפילו להרהר בו ברצון, וכל שכן להעלותו על הדעת, לעשותו חס ושלום, או אפילו לדבר בו. וכל זאת משום שהמהרהר ברצון נקרא רשע באותה שעה, והבינוני אינו רשע אפילו שעה אחת לעולם. כל זה הוא במשך היום, כשהיצר הרע מנסה להסיט את הבינוני לאיסור, והבינוני דוחה כל ניסיון. אבל בשעת התפילה וקריאת שמע, שאז מתקשר הבינוני באלוקות, ומתבונן בגדולת השם, ואז מתעורר בקרבו רגש אהבה להשם, אזי הרע שבו כפוף ובטל מפני הטוב.
התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
F3-578-5541 זה המספר לתגובותיכם באמצעות תיגרת של ממש פאקס על מה שנאמר או יאמר כאן. אתם יכולים גם ליצור קשר דרך אתר כל חי, שם תוכלו למצוא הקלטות של התוכניות ושל הפינות כאן. מוטי קופפרו הטכנאי, ופתחנו בדבר ההתעוררות האחרון של הרב מרדכי שמואל אשכנזי, רבו של כפר חבד. אתמול בצהריים הוא נפטר במפתיע, הסתלק אחרי שהוא התמוטט, הוא עבר אירוע לבבי, הוא היה בן 71, הוא יצא מביתו שבכפר חבד בדרכו לטבריה, לעלות לציון אביו לרגל היורצייט שלו שחל אתמול, הוא נפטר ביום הסתלקות אביו, וכשהוא הגיע לצומת בית דגן הוא התמוטט, כאמור בעקבות האירוע הלבבי הזה, צוותי הצלה שהוא זקו לשם, החלו להעניק לו טיפול רפואי ראשוני, פעולות החייאה, הוא פונה לבית החולים, כמו שאומרים בחבד, לבית הרפואה שיבא בתל השומר, תוך כדי פעולות החייאה, הגיע לבית חולים במצב אנוש, אבל אחרי זמן קצר, הרופאים נאלצו לקבוע את פטירתו. אתמול היה כאמור היורצייט של אבי, והיום היורצייט של רבו, רבו הגדול, האדמור הזקן, מייסד חסידות חבד, כבדלד בטבט, ו... הרב אשכנזי תכנן הלילה לנסוע לאדיץ' לפקוד את הציון של האדמור הזקן לקראת יום הפטירה. הלווייתו של הרב אשכנזי תארך היום בשעה 10 בכפר חבד. הוא יתאמן בבית העלמין הישן בטבריה. ובחבדלת בטבת יש עוד משמעות לתאריך הזה, כי השנה 40 שנה לרבנות שלו בכפר חבד. תכננו לעשות התוועדות לרגל הציון התאריך הזה. הוא נולד בתל אביב למשפחה רבנית מכובדת. סבו מצד אמו, הרב אליעזר קרסיק, כיהן כרבה של קהילת חבד בתל אביב. הוא למד שם בישיבת חבד, אחר כך עבר בתל אביב, אחר כך עבר ללמוד בישיבה בלוד. וכשמלאו לו 20, הוא טס כמו כל בחור מהחסידות אל הישיבה בניו יורק, למד גם בישיבת חבד במונטריאול. כמה שנים אחר כך הוא ניסה לרבנית סימה לבית וולפה, ביתו של הרב יצחק וולפה מירושלים. הוא שמח לרבנות על ידי רבו הראשון של כפר חבד, וכמה שנים אחר כך, כאמור השבוע לפני 40 שנה, הוא מונה לכהן כרב של כפר חבד. תלמיד חכם גדול, עצום, זה נקרא בחסידות בנגלה, כלומר לא רק בחסידות אלא בשס ובפוסקים. ואחד הבוקר כשחסידי חבד בעולם כולו, בארץ ובעולם, יפתחו את גיליון כפר חבד, את העיתון שלהם, והנה אני מחזיק אותו בידי, אז הכפולה המסיימת של העיתון כמידי שבוע נקראת הליכות והלכות, המדור הקבוע של הרב מרדכי שמואל אשכנזי, רב ואב בית דין בכפר חבד, עם המדור שהוא כתב להשבוע. ומתוכו ציטטנו את דבר ההתעוררות, שכאמור מתחבר גם לתאריך הזה לכבדלת בטבת, כי זה יום פטירתו של האדמור הזקן, שבתורתו עוסק במאמר, ועשה כל חייו הרב אשכנזי, זכר צדיק לברכה. ואני חוזר ברשותכם לדבר ההתעוררות, כי הוא ככה היה בלשון גבוהה וקצת מסובכת. הוא מתייחס לבינוני. היום בעברית שלנו בינוני זו תכונה לא בדיוק טובה. זה מישהו שהוא ככה לא ממצא את הפוטנציאל שלו. אבל הבינוני, לפי התניה, זה דמות שכולנו צריכים לשאוף להיות כמוה. לא רשע ולא צדיק, צדיק זה דרגה גבוהה מאוד מאוד, אלא בינוני, שיש לו יצר הרע, אבל הוא יודע להילחם ביצר. והרב אשכנזי באותו מאמר אחרון מסביר שהבינוני במשך כל היום מצליח לא לעבור עבירות, וזה אומר לא במחשבה ולא בדיבור ולא במעשה, שוב מושג מעולם התניה, שלושת הלבושים של הנפש לפי ספר התניה, המחשבה שלנו, הדיבור שלנו והמעשה. אבל את האנרגיה להתמודדות הזאת ואת הכוחות להיות כך כל היום מקבל הבינוני מהתפילה. כי אז הרע שיש בבינוני מתבטל לגמרי. לא רק שהרע לא מצליח לפעול, אלא שהוא פשוט מתבטל לגמרי בפני הטוב שמתגלה בבינוני. מתי? בזמן התפילה. בזמן שהוא מקושר לחלוטין, לאלוקות, והרע לא יכול להפריע. או כלשון המאמר שמתפרסם היום, ונמצא מכך שהבינוני בשעת התפילה, הרע שבו כפוף ונכנע לטוב, אבל במשך היום יצר הרע עומד בתוקפו ומסית את הבינוני לאיסור, אבל הבינוני עומד בניסיון. ומוסיף רבינו, כאמור, בעל היורצייט, האדמור הזקן, רבי שניאור זלמן מילדי, שהכוח לעמוד בניסיון במשך היום הוא מכוח הרשימו במוחין, שוב מושג חסידי, הרושם שנהיה במוחין, במוח, ויראת השם ואהבתו המסותרת בחלל הימני, להתגבר ולשלוט על הרע הזה, המתהוות אהבה, שלא להיות לו שליטה וממשלה בעיר ולהוציא את אהבתו מכוח אל הפועל. אם כן, נמצא מכך שהבינוני יש לו שתי בקשות. אחת, להינצל מיצר הרע, מעבירה בפועל, במחשבה, דיבור ומעשה במשך כל היום. והעניין השני, הבקשה שלו להתגלות אור אין סוף במוחו ואהבת השם בקרבו בשעת קריאת שמע ותפילה, ואז הרע נכנע ובטל לטוב, ורשימו, הרושם מההתגלות הזאת, נמשכת במשך כל היום כולו. כל זה הוא בבינוני בפועל, אבל מי שעדיין לא הגיע לדרגת הבינוני, הרי עליו תחילה לבקש להגיע לדרגה הזאת, וזאת כי כפי שכותב התניא, מידת הבינוני היא מידת כל אדם, ואחריה כל אדם ימשוך. שכל אדם יכול להיות בינוני בכל עת ובכל שעה, ודבר זה שייך לכל אחד, גם למי שחטא בעבר, שגם הוא שייך להגיע לדרגה הזאת של הבינוני. קטע אגב קצר מתוך מאמר ארוך שכתב להשבוע הרב מרדכי שמואל אשכנזי, רבה של כפר חבד, והמאמר מסתיים כתוב ככה במודגש בבולט, לעילוי נשמת אבי מורי הרב משה בן הרב מאיר עליו השלום אשכנזי, ליום היורצייד כף ג' בטבת, התאריך שהפך בדיעבד השבוע גם ליום הפטירה בטרם עת של הרב אשכנזי, גם של הבן של הרב מרדכי שמואל אשכנזי, שנפטר אתמול בדרך ליורצייט של אביו בבית העלמין הישן של טבריה, היום בכף ד' בטבת, כאמור יום היורצייט של בעל התניא, אותו אדמור של חסידות חב"ד, הוא יתאמן שם בטבריה בבית העלמין העתיק לצד אביו. ניגונים יש לחסידות חב"ד וביצועים מחודשים, אבל בחרתי הבוקר לעילוי נשמתו של הרב אשכנזי דווקא את הניגון הישן, בביצוע הישן הזה מתוך האלבום ניחוח של חסידי חב"ד משנות ה-50 וה-60. המילים הם: הנשמה יורדת לתוך הגוף אך צועקת וי וי, ירידה זו צורך עלייה, עד שכל זה הוא כדאי. לאוזני חסידי חב"ד, ירידה זו צורך עלייה, ירדה הנשמה לתוך הגוף, עד שכל זה הוא כדאי. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות קצרה אחריה, אל ניגון אחר, חדש הרבה יותר מהשנה האחרונה, החברים של יואב חטב, השם יקום דמו, שנהרג בפיגוע במרקול בפריז, שולחים לנו שיר שהוא שר בקולו, ונשמע אותו אחרי הפרסומות.
עכשיו איתכם, התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
עכשיו 8:25, ספירת הקלפיות שבפריימריז בבית היהודי נמשכת, ואפילו מתקדמת, ב-11 תהיה הכרזה רשמית של התוצאות, כרגע מספירת למעלה מ-90% של קולות מתפקדי הבית היהודי, איילת שקד היא במקום הראשון, אחריה הרב אלי בן דהן, מסתבר שהצעד שלו להעמיד את עצמו לבחירה ולא... לא להגיע כמשוריין מצד תקומה, היה נכון, לפחות פוליטית, מבחינת מספר הקולות שהוא, אלקטורלית לפחות, מבחינת מספר הקולות שהוא זוכה להם, הוא במקום השני אחרי הרבנית האלת שקד, ובמקום אחריו, במקום השלישי, חבר הכנסת ניסן סלומיאנסקי. אנחנו כמובן נמשיך ונעדכן ונפרוץ עם דיווחים מיוחדים, אבל זה מה שמסתמן במקומות הראשונים והריאליים. עכשיו למשה כחלון, הרבה מדברים על הרעיון שלו אתמול, המפתיע, בעיניי המדהים, באמת, כי הוא אומר שם, מדבר בעד פתיחת מקומות בשבת וארץ ישראל, פחות או יותר נגד כל הערכים ש... שהיה נראה לפחות לפני הקמפיין שהוא מזוהה איתם, ארץ ישראל, תורת ישראל, מקווה שלעם ישראל הוא עדיין מחובר, אבל הרב אילאי אופרן מקבוצת יבנה, כותב משהו חכם שקשור לכחלון, לא כחלון הפוליטיקאי, אלא אתם יודעים, הקרדיט שלא הוא זוכה, והאחוזים הגבוהים, שהם קצת יורדים בסקרים, אבל בגדול אף אחד לא יודע מי הוא ומה הוא, אבל נורא מתלהבים ממנו, כי הוא זה ש... הוריד את העלות של מחירי הסלולרי, עשה את המהפכה הזאת, וזה ערך מאוד גדול. אז ארץ ישראל, תורת ישראל, הוא הוריד את הסלולרי, את המחירים, והוא כותב מעניין כך, כשהייתי מדריך בצופים, והייתי צריך להעביר קשר לחניכים, הייתי הולך לבית פיליפס. זה היה מקום מושבה של הנהגת התנועה, של הצופים, ושם עמד לרשות המדריכים טלפון ללא תשלום. באותם ימים חבריי ואני, ננזפנו לא פעם על ידי הורינו, על זה שחשבון הטלפון בבית הולך ותופח, ונתבקשנו לקצר בשיחות ולמעט בהם. אז לכן היינו הולכים ממש לבית התנועה, כדי לבצע משם את שיחות הטלפון, ולא, שזה לא יהיה על חשבון הבית. בימים האחרונים מוזכרת מדי פעם מהפכת הסלולר של משה כחלון. אין ספק שהמהלך הוריד את ההוצאה המשפחתית על תקשורת בעשרות אחוזים, אבל נראה לי, שהמהפכה המהותית שהתרחשה בענף הסלולר היא בכלל לא כלכלית. מאז מהפכת המחירים נעלם מעולמנו המושג זמן אוויר, חוץ מהתוכנית כמובן בכל חי. חברות הסלולר כולן גובות מחיר פיקס עבור חבילות שלמות של שיחות, הודעות וגלישה. במילים אחרות, מותק הקשר בין כמות השימוש בסלולר לבין גובה התשלום, והמציאות הזאת העלימה מהנוף את הזרז העיקרי שדחק בהורים ללמד את ילדיהם כיצד ראוי, נכון וכדאי להשתמש בטלפון. איך? באמצעות החשבון החודשי. ככה היינו יודעים כמה דיברנו, האם זה יותר מדי, פחות מדי. בעקבות המהלך הזה, מספר הסלולרים בכיתה של ביתנו בת השמונה גדל, הוא גדול היום ממספר המחשבים שהיו בלשכת ראש הממשלה לפני 30 שנה. בעולם שבו אין הבדל בין מחירה של דקת שיחה, לבין שיחה של שעתיים, בין שיחה הביתה לשיחה סלולרית, בין יום לבין לילה, זוכרים שפעם היה הבדל בתעריף? או בין שליחת הודעה לקונית מדי פעם, לבין שליחת 500 מסרונים ביום, נעלמת אותה תכונה חשובה ויסודית, שהיא היכולת להבחין בין עיקר לתפל, בין דחוף לסובל דיחוי, בין צריך לאפשר, ובעיקר בין דברי טעם, בין דיבורי טעם לבלבולי מוח. בעולם שכזה טלפון, לילדי בית ספר יסודי נתפס בעינינו כצורך סביר. ברור שהתהליכים הללו מושפעים גם מהתפתחויות טכנולוגיות ומגורים נוספים, אבל בשורה התחתונה, מי שחולל את מהפכת הסלולר חשב אולי שהוא שר התקשורת, אבל בעצם הוא היה שר החינוך. כך הוא כותב, מאבחן את תופעת כחלון כמוריד מחירי הסלולר ומחנך את ילדינו ואת את עצמנו. משר החינוך, התקשורת אל נשיא המדינה, אתמול הוא פגש 8 מובילי דעת קהל מהימין שפרסמו לאחרונה תורים, או שלחו לריבלין עצמו מכתבים נזעמים שבהם הם טעו מה קרה לרובי, איך הוא הפך לנשיא רובי פרס. בין השאר הוזמנו למפגש שרה עצני, יושבת ראש תנועת ישראל שלי, הללי ז'בוטינסקי, הנינה של זאב ז'בוטינסקי, יגאל דילמוני, לשעבר מנכ״ל מועצת יש"ע ומועמד בפריימריז של הבית היהודי, אמילי אמרוסי. המפגש אמור היה להתקיים 45 דקות, אבל הוא התארך לשעתיים. בהתחלה גינו צעירי הימין את הנאצות נגד ריבלין ברשתות החברתיות, אבל אמרו שיש מרמור גדול בקרב הציבור הימני, שמאוד התאכזב לשמוע את ההתבטאויות של הנשיא על זה שהחברה הישראלית חולה ושיש טרור בשני הצדדים. הם אמרו שריבלין ממהר לגנות פעולות של תג מחיר, אבל לא מגנה יידויי אבנים של ערבים או ניתוץ מצבות בהר הזיתים. הר הזיתים, ריבלין אמר שכואב לו לשמוע את הדברים וכאילו מקפיד לגנות טרור של רצח וגם טרור של יידוי אבנים. עוד אמרו לו המשתתפים שקשה להם לשמוע את ההשוואה שהוא עושה בין הטרור הפלסטיני לתג מחיר. לטענתם, אסור להשוות חיתוך צמיגים וריסוס סיסמאות שהן פעולות פליליות לטרור. ובתשובה שלו הדגיש הנשיא שמה שמתחיל בניקוב צמיגים ובריסוס סיסמאות יכול להיגמר ברצח. אנחנו חייבים לדאוג שהמחנה שלנו יהיה קדוש, ואלה תופעות פסולות שהם כן טרור, אני לא מתכוון להתנצל על זה. טוב, חבל, כי באמת זה מקומם שריבלין משווה. ברור שראוי לגנות פעולות של ניקוב צמיגים וריסוס סיסמאות וכולי, וברור שאטמוספירה אלימה, שיח אלים, יכול להוביל לאלימות, אבל איך אפשר להשוות בין יכול להוביל, בין מעשים כאלה שהם יותר פליליים, סמליים, אני לא יודע איך להגדיר אותם, לבין רצח. רצח הוא רצח הוא רצח, ותג מחיר הוא תג מחיר הוא תג מחיר. גרפיטי זה גרפיטי זה גרפיטי. אין מה להשוות בין הפעולות האלה, אבל ריבלין עדיין לא מבין את זה. אגב, הוא אמר, אני כבר 75 שנה מחזיק באותה אידיאולוגיה, מעולם לא השתניתי, אני בן לתנועת ביתר, ותנועת החירות, אני ביתריסט, אני ז'בוטינסקאי, אני גאה שבאתי מהמחנה הלאומי, אני איש של ארץ ישראל, שכולה שלנו, כמו שהייתי כל השנים, אני מאמין שאת הארץ הזאת צריך לבנות לא מתוך נקמה על צעדים של האויב, אלא מתוך אהבה. יש לנו צבא ומדינה, ואנחנו לא עושים עין תחת עין. אסור לנו להיות פושעים ולהתעלם מתופעות כמו תג מחיר. נכון, אסור להתעלם, זו תופעה חמורה, אבל צריך להתייחס אליה בדיוק בפרופורציה שהיא, וכשבשנה האחרונה מערכת הביטחון הקצתה כל כך הרבה משאבים לתפיסת עברייני תג מחיר, אגב, הם לא נתפסו משום מה, חבל. ראינו שזה על חשבון דברים אחרים, בינתיים צמחה אלימות בתוך ירושלים, וראינו את מה שקרה בקיץ האחרון, וזהו בעניין הזה. ראובן ריבלין דיבר, והזכרנו את זה בתוכנית, בצורה מאוד יהודית ומרגשת, בלי להשוות את זה לתג מחיר, יפה, בהלוויה של הקדושים בצרפת, בפריז, מה שמביא אותנו למכתב שאני מקבל מבחור בשם רפאל אוזן. הוא כותב לי, גדלתי עם משפחת חטב ועם יואב בתוניס. לפני כמה ימים שמעתי אותך מדבר בהתעוררות בתוכנית על יואב. אמרנו כאן, ציטטנו את ההתכתבות האחרונה שלו, עם אחד מחבריו כאן לפרויקט תגלית, איך אותו חבר, כמדומני קראו לו נתן, אומר לו, טוב, אני מקווה שתבוא בקרוב לבקר שוב בארץ. הוא היה רק לפני שבועיים כאן במסגרת תגלית, והוא אמר, אני לא בא לבקר, אני בא לגור בארץ, אני התאהבתי בארץ ישראל, ועוד דיבורים כאלה. וכותב רפאל אוזן חברו, אני שולח לך שיר שיואב שר, עם קולו הנעים, המרגש, עם ליווי של מוזיקה, ואם תשמיע את זה בתוכנית, אז נשמח מאוד. זה שיר שיואב, הוא לא היה זמר או משהו, אבל אתה שומע את ה... זה נקרא האישיות הקולית, מה עומד מאחורי הכל, מאחורי מי ששר, שיר שכולו התחברות והשתוקקות ואהבה לקדוש ברוך הוא. אז הנה השיר ששולח לנו החבר של יואב חטב, השם יקום דמו.
מודה אני כל בוקר שהחזכת את נשמתי, מודה אני על בגד שנחת על גופי, שלא יהיה לי קר, אתה שומר עליי. מודה אני כל בוקר על האור, על עצם היותי, מודה אני על לחם שנחת לשולחני, שלא יהיה רעב, שלא ידע כאב. על אין ספור חיוכי מודה אני, על כל כישרונותיי ועל כל שיריי, כולם מקדיש לך. דע לך, דע לך, שמודה אני לך. אצג לך אדיר שמך, אליך אקראיה לך, חיי לך ליבי, ותודתי אליך אקחיה, אליך אקחיה. מודה אני כל בוקר על כוחי, על אבי ועל אמי, מודה אני על גשם שנתת בשדותיי, לדאוג לאוהביי, נתת לי חיי. על יום המנוחה מודה אני, על שפע וברכה, על המשפחה, כל כולי רק בזכותך. עליך, דעליך, שמודה אני לך. אצעק לך אדיר שמך, אליך אקראיה לך, חיי לך ליבי, ותודתי אליך אקחיה, אליך אקחיה. על כל כישלונותיי מודה אני, על אכזבותיי, פחדיי ומכשוליי, הם כולם לטובתי. אין אחר בליבי, רק לך מודה אני. אצעק לך אדיר שמך, אליך אקראיה לך, חיי לך ליבי, ותודתי אליך אקחיה, אליך אקחיה.
מודה אני כל בוקר שהחזרת את נשמתי, מודה אני על בגד שהנחת על גופי, שלא יהיה לי קר, אתה שומר עליי. שמענו את יואב חטב, השם יקום דמו, שר לעצמו את השיר הזה, ואיתו אנחנו חותמים את השבוע, את התעוררות שלנו, מיד אחרינו הפסקת פרסומות, אחריה פינתו של הרב אברהם יוסף, רב העיר חולון מוטי קופפר, היה טכנאי כאן ידידיה מאיר, נשתמע בעזרת השם בטוב, ביום ראשון, בעוד 70 שעות, ועד אז בוקר טוב, ושבת שלום, שבת שלום.
כל חי תמיד איתי.